שלום, היום בפודקאסט על המשמעות, אתר פורט ראיין את עורך דין תמיר דורטל על שיטת הבחירות בישראל. בשיחתנו, עיינו בכתבי הפדרליסט ועל מה שאפשר ללמוד מהם בישראל. דנו בהצעתו של דוקטור עמנואל נבון, שפורסמה בהמשך כמאמר בכתב העת השילוח, לשנות את שיטת הבחירות בישראל כך שהרשימות המפלגתיות יהיו פתוחות להצבעת הציבור הרחב ועל ההשלכות האפשריות של צעד שכזה. דיברנו על הפריימריז וכיצד הוא משפיע, על ועדי עובדים, על קבוצות לחץ ופוליטיקאים. עם זאת, בשלושת הפרקים הראשונים שלנו, איכות הסאונד לא טובה מספיק, ומי שרוצה ליהנות מאיכות טובה, מוזמן לדלג לפרק הרביעי ואילך. האזנה נעימה. בעצם שיטת המשטר בישראל היא שיטה מאוד מיוחדת, למרות שהיא נראית לנו ככה יחסית ניטרלית, שיטה שבה האזרח מאלת שבוחר והאזרח מקירת שמונה, הקול של שניהם נספר ביחד בערימה מרכזית במשרד בוועדת הבחירות המרכזית, נראית כמו שיטה מאוד ניטרלית, שבעצם לא נתונה להרבה מניפולציות. היא נקראת שיטה יחסית, שיטה יחסית ארצית, כלומר שכל מפלגה נבחרת על פי האחוזים של אנשים שמצביעים אליה, כמובן אם לא משיגים מעל 3.25% אז לא מקבלים מנדט, מקבלים בעצם 4 מנדטים, ויש פה את אחוז החסימה שעליו נמשיך ונדבר, אבל סך הכל שיטה שמייצגת גם את הרוב, גם את המיעוט, שיטה לכאורה ניטרלית והוגנת שמשקפת את רצון העם.
בוא נדבר בעצם על ההבדל בין השיטה הרובית לשיטה היחסית, כי בעולם זה לא תמיד מתנהל כמו שזה מתנהל בישראל.
זהו, אז באמת ישראל היא מאוד מאוד מיוחדת. מדובר בדמוקרטיה אחת בעולם, שכל המדינה היא מחוז בחירה אחת, שאין שום השפעה למחוזות. אני חושב שהרבה מהמאזינים שלנו בכלל לא יכולים לנקוב בכל המחוזות. סתם אני אגיד את זה עכשיו כדי שבכל זאת יכירו, כי אני מקווה מאוד שבהמשך החיים הפוליטיים בישראל יהיה למחוזות האלה יותר כוח. מדובר במחוז דרום, מחוז ירושלים, מחוז מרכז, מחוז תל אביב, מחוז חיפה ומחוז צפון. אני לא מזכיר את יהודה ושומרון כי הם בעצם לא חלק שטח של מדינת ישראל מבחינה חוקית, כל עוד אין סיפוח, וגם אז אני מאמין שיצרפו אותם למחוז אחר, אבל אין לזה שום משמעות, ולא סתם אנשים לא מכירים את המחוזות, והשיטה הזאת היא שיטה שגורמת למספר התופעות. דבר ראשון, היא גורמת לזה שכל מיעוט יכול להיות מיוצג. עכשיו, בשיטה של מדינת רווחה, שכל מיעוט יכול להיות מיוצג, זאת אומרת שגם לכל מיעוט שמיוצג יש אינטרס לבוחרים שלו, להראות כמה שווה לבחור בהם, ואיך מראים את זה במדינת, שמדינת רווחה, או מדינה שמדינה שמתערבת באופן אגרסיבי כזה ואחר, בחיים של האזרחים במובן הכלכלי, הם פשוט מממנים את המוסדות הרלוונטיים. יש לשף רשת של חינוך, ו... המפד"ל ההיסטורית יצרה את הזרם הדתי-לאומי, את הזרם הדתי-לאומי בחינוך, הממד, ולציבור הכללי יש את הממלכתי, הם קצת נדפקו מהעניין. כלומר, אין זרם יותר פרוגרסיבי או יותר שמרני, אלא יש ככה חינוך ממלכתי אחיד לכולם, שבעצם כשמונה שר חינוך הוא מחליט מה יקרה עם כל כל הילדים בישראל שלומדים בזרם הכללי, ולחרדים יש אוטונומיה, זה כיף להם, שהם לא ילדי כפות, עושים מה בראש שלהם בלי כמעט פיקוח מהמדינה, ואף על פי כן מקבלים כסף, ממש שיטת הוואוצ'רים בפעולה, או משהו קרוב לזה. אז בעצם שיטה כזאת שמאפשרת לכל אחד להיבחר, כמעט, היא יוצרת מיעוטים, לא רק משקפת מיעוטים, אלא יוצרת מיעוטים הלכה למעשה. כי ברגע שלאיזשהו מיעוט הוא נבחר, הנבחרי ציבור רוצים שיבחרו בהם שוב, ברגע שהם רוצים שיבחרו בהם שוב, הם יודעים שהם צריכים להעביר את הכסף למקומות הנכונים. הם מספרים סיפורים בבית היהודי, ככה בנט ושקד ביקרו באופן חריף את התרבות הפוליטית של, של הבית היהודי, שמתקשר איזה ראש אולפנה או ראש של איזה ישיבה או משהו כזה, ומרים טלפון לאחד חברי כנסת ואומר, אני צריך בדיוק עכשיו, משרד החינוך עומד לאשר לי קומה נוספת באולפנה, זה לא הזמן לפרק ממשלה. זה פשוט לא אינטרסים הנכונים על מעט כן לפרק ממשלה, לא לפרק ממשלה. זה לדברים שאם השוק היה או יותר מופרט, או שיטת בחירות אחרת, לא היה, לא הייתה התחשבות באותו ראש אולפנה. כלומר, כמה מאות קולות של אותה קהילה, לא הייתה משפיעה באופן חריף. בעצם שיטה רובנית, כמו שיש בארצות הברית, שבעצם המנצח לוקח את הכל, יש איזשהו מחוז בחירה, מי שקיבל בו את מספר הקולות הגבוה ביותר, הוא זה שזוכה לייצוג. שאר האנשים לא זוכים לייצוג. כמובן הדבר יוצר בעיות של סרטוט גבולות המחוז. אם אני יודע שהעיר יותר שמרנית, העיר יותר פרוגרסיבית, והכפר הוא יותר שמרני, אז אני אולי אבחר לעשות מחוז בחירה כפרים ומחוז בחירה עיר. ולאו דווקא מחוז במובן הגיאוגרפי שלו, שבדרך כלל מדבר על האזור של, אלא משהו שישקף. פוליטיקה, משהו שישקף את הרצון שלי לבחר.
זה באמת גם בעיה רצינית בפוליטיקה האמריקאית, של תופעת הג'רימנדרינג, של סרטוט חדש של גבולות, וגם בעצם זה שראיתי פעם איזה סרטון שמסביר שאתה יכול להיבחר בארצות הברית עם 26% מה-popular vote, אם אתה מסרטט על פי ה-states השונים. זה באמת בעיה רצינית. אוקיי, אבל בוא תמשיך.
לא, אז לכל שיטה, חשוב לומר כבר בהתחלה, לכל שיטת בחירות יש את הבעיות שלה, יש את הכשלים שלה, זה לא חוכמה לבקר רק את השיטה היחסית, סך הכל הדמוקרטיה הישראלית חשוב לדבר בשבחה. אנחנו מ-25 דמוקרטיות הוותיקות בעולם, במובן של לא הייתה הפיכה, לא היה החלפת שלטון שלא בבחירות דמוקרטיות, הבחירות אצלנו הן סך הכל לא מושחתות, זיופים בהם, גם אם קוראים, הם לא דרמטיים, והאמון במערכת, בדמוקרטיה עצמה, בזה שהיא המערכת הנכונה, הוא אמון גבוה. ימר יותר מזה, אנחנו מדינה היחידה בעולם ששרדה אינפלציה של מאות אחוזים, בלי להפוך לדיקטטורה בדרך. מדינות דרום אמריקה, לדוגמה, שחוו משברים מאוד חמורים שקשורים באינפלציה, הרבה מהם הפכו באמצע הדרך ל... דיקטטורה, ובאמת חשוב פה לשבח את ממשלת האחדות שהייתה בשנות ה-80 בין המערך לליכוד והצליחה לעבור את המשבר הזה. החיסרון הגדול של השיטה הרבנית בעיניי הוא שהיא משתיקה קולות, השיטה הזאת. מי שלא לא מצליח לקבל את, קולות, את מספר הקולות הכי גבוה באותו מחוז או באותה מדינה, מושתק לגמרי, הוא לא מקבל שום ייצוג בפרלמנט. מכיוון ואותו פלח באוכלוסייה לא מקבל ייצוג, כמובן שזה מעורר אצלו כעס, ברגע שיש לו כעס, הוא יכול לבחור בדרכים אלימות להילחם על האינטרסים שלו, ואחד הדברים הנפלאים בדמוקרטיה זה שהיא מאפשרת החלפת שלטון ללא שימוש בכוח. ככה הגדיר קרל פופר. את החלפת שלטון הראויה הנכונה. וכשאתה בשיטה רובנית, יש את הסכנה הזאת. זאת אומרת, שאם אנחנו נוסעים להכליל פה ונסלג איזשהו כלל, אנחנו רואים שהשיטה היחסית מתאימה אולי יותר לחברות הטרוגניות, והשיטה הרובנית מתאימה יותר לחברות הומוגניות. ובאמת הציבור האמריקאי היה ועדיין יחסית הומוגני, יחסית הרוב באותה דת, גם לא רק באותה דת, אלא גם באותו זרם של אותה דת, רוב פרוטסטנטים, עם ערכים פרוטסטנטים של עבודה קשה, ושל ככה, הציבור האמריקאי הוא לא ציבור של ניו יורק הפרוגרסיבי, אלא הוא ציבור מאוד שמרני, כמובן שיש תהליכים של פתיחות הולכים וגדלים, אבל סך הכל ציבור הומוגני. החברה הפרנית, לעומת זאת, יש בה אנשים מאוד דתיים, אנשים שרק רוצים שידעו אותם לנפשם, ציבור ערבי, נוצרי, ככה חברה גם ללא גבולות גיאוגרפיים. כלומר, מדינת ישראל לא יכולה להרשות לעצמה להפסיד אפילו מלחמה אחת. לא רק שאין לנו עורף אסטרטגי במובן של שטח מיותר או של שטח גדול, שגם אם תחבש חלק מהמדינה זה לא יהיה נורא, אלא במובן שאנחנו מוקפים שכנים פרובלמטיים. בארצות הברית יש את האוקיינוס האטלנטי, ואנחנו רואים שהוא הגן עליה במלחמת האזרחים, כשהאומה הייתה במלחמה עם אחוז נפגעים מאוד גבוה, במיוחד למדינת הדרום. סך הכל הם לא ממש פחדו מפלישה חיצונית, במובן שחשבו שזה ריאלי שיפלשו אליהם. ולמדינת ישראל אין את הפריבילגיה הזאת. גם למדינות אירופה כמובן, שיש להם גבולות ככה מאוד ארוכים עם המדינות השכנות, והיסטוריה של מלחמות, היסטוריה כובע מדם, אין את הפריבילגיה להיות חלשים. אנחנו כאן בעולם הריאלי. אז יציבות היא דבר מאוד חשוב, כלומר יציבות של המשטר, שהמשטר לא ייפול, שהמשטר יוכל לנהל את הצבא בכל רגע ורגע. אנחנו גם יודעים שבזמן של בחירות, הכוננות עולה במשטרת ישראל, בצבא, מי מאיתנו שהיה בצבא ונשאר שבתות, נשאר ביום הבחירות או נשאר שבת בסמוך לבחירות, זה באמת תקופה רגישה, כי אויבים בחוץ יודעים שזה תקופה של חוסר ודאות, במיוחד היום עם ההתערבות הבוטה של היועץ המשפטי לממשלה, שמה מותר לעשות בזמן בחירות, מה מותר לעשות בחודשים לפני, בחודשים אחרי. אז אנחנו רוצים בתור מטרה ראשונה לדאוג לזה שהשלטון יהיה יציב. עכשיו, שאלה משיקה לשלטון יציב זה כמובן כל כמה זמן השלטון מתחלף. אם בחירות חופות, כמו ברפובליקת ויימאר, כמו בצרפת שלפני הרפובליקה החמישית, שהתחילה עם דגול. אנחנו רואים שכששלטון מתחלף באופן מהיר, ולא מצליח ליישם מדיניות, או כמובן לא מצליח לתפעל את הצבא, להתמודד עם בעיות חברתיות, אתה כל הזמן נמצא במצב של כלכלת בחירות. למרות שזה גם אפשרי בישראל, אין ערך כך לא.
רציתי להציע לכם להפיק סיפור חיים מרגש לסבא וסבתא. אז אם אתם גם רוצים להפיק תוך זמן ממש קצר סיפור חיים שכולל את כל החיים מלידה ועד זקנה, ולשמור את כל הסיפורים הכי טובים של סבא וסבתא כדי שלא ילכו לאיבוד, תפנו אליי 0505-77-0586 ותקבלו הצעת מחיר. להתראות.
אבל אתה לא חושב ששיטה רובנית דווקא שומרת על היציבות? למשל בארצות הברית, אתה לא צריך להקים קואליציה, אבל לצורך העניין, היית צריך להקים קואליציה. אני חושב שככה זה באנגליה. אז יש לך כמה מפלגות מאוד גדולות, שאתה מגיע איתם להסכם, ואז יש לך בעצם ממשלה יחסית יציבה. בישראל, בגלל שיש לך כל כך הרבה שחקנים, ואתה צריך להקים ממשלה ולרצות את כולם, אם אתה עושה איזה משהו שמישהו מהשחקנים לא אוהב את זה, הוא יכול להפיל את הממשלה. ואז יש פה הרבה חוסר ודאות, וזה מרגיש שיש חוסר יציבות שלטונית, במיוחד הממשלה האחרונה, בתחילת דרכה, שהייתה על חודו של כל אחד, שבעצם 61 מנדטים, נורא פחדו שאני לא יודע מבחינה חוקית זה אפשרי, אבל שיבוא חק, יתעורר יום טוב, יתעורר בצורה לא טובה בבוקר, והחליט להפיל בממשלה.
כמובן, אני מסכים איתך, אני אפילו רוצה לחזק את דבריך. שיטה רובנית בדרך כלל, מודדת שתי מפלגות בלבד. לא שלוש ולא ארבע, שתיים. כי כל מפלגה יודעת שהיא צריכה להשיג את הרוב. ואז אותם פלגים שבשיטה יחסית, היה להם איזה עניין להתפלג, פתאום מוצאים עצמם במפלגה גדולה. אם נדמיין רגע את הבחירות הרובניות בישראל, להגיד שהייתה רק שיטה רובנית, לפי מחוזות, כמובן לא מחוזות גדולים כמו שישה, אלא מחוזות הרבה יותר קטנים, כנראה שהחרדים הם מוצאים את עצמם בליכוד, וכך גם הדתיים הלאומיים, מרצ הייתה מוצאת את עצמה בעבודה, ככה גם כחול לבן, ומתגבשים שני גושים. עכשיו, ברגע שאתה חרדי במפלגה גדולה, אתה לא יכול לממש מדיניות נטו סקטוריאלית. חייבת להיות לך רצון מאוד גדול לרצות את שאר הבוחרים, את הבוחרים החילונים שלך, שאתה במחוז בחירה שלהם, גם נבחרת על ידי הקולות החרדים. ויש איזה מין בושה לבצע מדיניות שהיא נטו סקטוריאלית. זה מאוד מחליש גם את הסקטוריאליות, את העברת הכספים לאותם, לאותם גופים שהם ממש צמודי מפלגה, שוב כמו הרשת המעיין התורני של שס, היא רשת של שס, וברור שברגע ששס מאבדת מכוחה, ככה גם הרשת מאבדת מכוחה.
אז בעצם אתה צריך להחליט בין ייצוג לבין יציבות. זאת השאלה המרכזית בין שיטה רובנית לבין שיטה יחסית. היית אומר שזו הגדרה טובה?
פחות או יותר. בעצם אני רוצה לחזור לנקודה הקודמית שאמרת עם המספר מפלגות, ולגעת גם בממשלה האחרונה שהייתה לנו, ממשלת נתניהו כחלון. מקובל לומר, או מקובל לחשוב, שאם יש לנו הרבה מפלגות וגורם לחוסר יציבות, ואם יש לנו מעט מפלגות וגורם ליציבות גדולה. עכשיו, חשוב במובן הזה של בניתוח הזה להכניס את הגישה הכלכלית ולנתח את התחרות בין מפלגות השונות. כשם שאם יש לך מפלגה אחת שיש לה רוב בפרלמנט, אז לא צריך בכלל להקים ממשלה, יש לך את המפלגה שלך, של ראש הממשלה, של הנשיא, ומיד קמה לה הממשלה, ללא מורדים וללא הבעיות, ללא כל מיני ראשי מפלגות סוררים. ככה, אם ברגע שאתה עובר מרוב, שתי מפלגות, של אחת יש רוב לשני המיעוט, ואתה הופר את זה לשלוש, בואו נדמיין רגע מצב שבו יש מפלגה אחת עם 40%, מפלגה שנייה עם 40%, ומפלגה שלישית עם 20%. בעצם כל אחת מהן יש לה כוח זה בהקמת ממשלה, לכל אחת מהן יש וטו על להקים ממשלה. יכול להיות גם שהמפלגה מ-20% תקים את הממשלה. היא תיתן הרבה שרים למפלגות האחרות, תסכים למדיניות שלהן, ותקים ממשלה. ברגע שלמישהו יש וטו, זה מאוד דומה לקרטלים מעט מאוד משתתפים, שככה שמאל מאוד אוהב לצאת נגד קרטלים, אבל הוא צודק. וברגע שיש לך הרבה מפלגות קטנות, אז מצב שכמו שהיה בממשלה האחרונה, הוא פשוט נמנע, זה לא נוצר מההתחלה, בממשלה האחרונה היינו קואליציה בלי ליברמן, בהתחלה של 61. ובאמת כל חבר כנסת שחולה, או סתם רוצה למרוד, או סתם מחפש צום עם התקשורת כמו חזן, אז יכול באמת לא להפיל ממשלה, אבל לגרום להפלה של הצעות חוק ולמבוכה גדולה ולתמונות סלפי של האופוזיציה. אבל ברגע שאין מחליף לכחלון, כי לכחלון היו 8 מנדטים, ואם הוא מהם להתפטר, אין אף...
היו 10 מנדטים.
נכון. ברגע שיש לו 10 מנדטים, אבל אין אף אחד או אף חיבור של שתי מפלגות שמצליחות להגיע ל10 מנדטים, והקואליציה היא כל כך צרה, אז בעצם כחלון יש לו זכות וטו. בוא נדמיין מצב שאחוז החסימה יותר נמוך. בעצם אחוז החסימה הוא מה שהופך שיטה יחסית לשיטה קצת יותר רובנית. הוא מצמצם את מספר המפלגות שיכולות להיות.
נכון.
עכשיו אם יחד אלישי והרמור ודוקטור מיכאל בנארי היו נכנסים יחד לכנסת, אז ליברמן פלוס יחד, היו יכולים להחליף את כחלון. והדבר הזה לא קרה. הוא לא קרה בגלל אחוז חסימה גבוה.
מצד שני, גם מי הוא יכול לעשות את בעיות, אותם בעיות שכחלון היה עושה. זאת אומרת, זה לא בדיוק פותר את הבעיה. כי ברגע שיש לך כל כך הרבה מפלגות קטנות, אז אתה גם, כל מפלגה מושכת בכיוון השונה. וזה נראה שהיא מאוד קשה לממש מדיניות, כי כל מפלגה שאתה פועל בצורה שהיא לא אוהבת, יכולה לעשות לך בעיות ביציבות של השלטון שלך.
נכון, ושיומי יכולה לעשות מוצר גרוע, או אפילו גרוע בכוונה, למכור כאילו את המוצר הכי וואו, ולשתיל בו איזה משהו דפור, שדופק אותו אחרי שנה. ואז אתה תעבור לסמסונג, או לוואוי, או לאפל, או לכל אחת מהחברות האחרות, שהן כמובן תאגידי ענק, אבל אנחנו לא מפחדים מהם, כי יש המון תחרות, ויש המון רצון להרוויח, והשוק מאוד פתוח. עכשיו, גם מפלגות פועלות באותו אופן. כשיש אפשרות לפטר אותך, או כשיש אפשרות להחליף אותך, מראש אתה בא למסע ומתן קצת יותר רגוע, קצת יותר שקול. נראה שכחלון לא היה שקול, לא היה רגוע. הוא ידע שהממשלה, ברגע שהוא יחליט, היא טיפול, אלא אם כן ביבי עושה שבירה חדה שמאלה למפלגת העבודה, מה שהוא יכול לעשות כמובן, או יש לפיד, הוא יכול ללכת ולחזור לממשלת יש לפיד, אולי גם בלי חרדים, אבל הוא יכול לעשות את זה. אבל ככה הוא נרגיש שביבי לא עשה את זה, ולכן הוא, היה לו המון כוח מכוח. עכשיו, אם אנחנו חוזרים גם לרמה המופשטת יותר, אז הרבה מפלגות יוצרות תחרות בין מפלגות. אף אחד לא יכול להיות לשון המאזניים באופן מובהק, וככה אתה מקבל קואליציות יותר רציבות, גם בלי שיטה רובנית. זאת אומרת שבעצם הסכנה הגדולה היא לא שיטה יחסית מוחלטת באופן כזה שיהיה מפלגות של מנדט, ומהצד השני שיטה רובנית שבה יש למפלגה אחת את הרוב המוחלט. אלא הבעיה ביישום מדיניות, בקואליציה יציבה, זה דווקא אחוז חסימה גבוה בשיטה יחסית, שבה יש מעט מפלגות, אבל לא שתיים. ואז יש כוח מכוח מאוד גדול לאותה מפלגת מיעוט שהאינטרסים שלהם מיוצגים באופן לא פרופורציונלי. כולם אוהבים לפנות החרדים בגלל הסיפור הזה שהם יודעים ללחם על מספר אינטרסים סקטוריאליים באופן מאוד חזק, ובדרך כלל זה גם במובן הכספי, זה לא חקיקה שמגבילה חירות במובנים אחרים, החקיקה הדתית בישראל היא לא ענפה מדי, והכפייה הדתית היא לא משמעותית בחיי הפרט, במיוחד בגלל שהיא חוסר אכיפה, לא בגלל לשון החוק.
היי חברים, מה שלומכם? רציתי לספר לכם קצת על הפודקאסט הזה, על המשמעות שאתם מקשיבים לו. אני כבר מעל 3 שנים מקליט 2 פרקים בשבוע, מעל 250 פרקים, ומנסה להביא לכם את מיטב המוחות, אבל מה לעשות? צריך גם להתפרנס ממשהו. אני מאוד אשמח אם מי שיאזין לפודקאסט ונהנה ממנו, יתרום בין מנת פלאפל, מנת שווארמה, או כל דבר כזה או אחר, עדיף בהוראת קבע חודשית. יש לנו גם פודקאסט למנויים בלבד, למי שתורם לנו כספים. על המשמעות פלוס, שבו יש כבר מעל 60 פרקים שזמינים רק למנויים. אז הצטרפו אלינו לעל המשמעות פלוס, ותעזרו לי ממש להמשיך בעבודה שלי בשבילכם. תודה.
אבל בעצם, אתה מרוצה 100% החסימה היום? זאת אומרת, לדעתך אם היית מחוקק, היית מנסה להוריד אותו, להעלות אותו, להשאיר אותו כמו שהוא?
בתור ליברל, ליברל קלאסי, שמרן, קוליטי זילייק, אני מאוד מפחד מחקיקה פופוליסטית, מחקקת יתר, מכל מיני אנשים שמתעדרים באלוף החקיקה של הכנסת. גדעון סער זכה בזה הרבה מאוד פעמים, להיות חבר כנסת הכי חרוץ. אני לא רוצה שיהיו חרוצים, אני רוצה שיהיו קצת עצלנים, או שהחריצות שלהם תוגבל על ידי מנגנונים אחרים. ואני רוצה לראות כמה שפחות חקיקה. עכשיו, בתוך כמה שפחות חקיקה, כמובן יש מקומות שמטפלים בזה באמצעות ריבוי בתי פרלמנט. בישראל יש בית פרלמנט אחד, ואין בית פרלמנט גבוה ונמוך, כמו הסנאט הגבוה, ובית הנבחרים הקונגרס שזה הנמוך. בעצם, חוק בארצות הברית לא עובר, אלא אם כן הוא עבר בשני בתי הפרלמנט. וגם אם הוא עבר בשני בתי הפרלמנט, אם הנשיא לא בא לחקיקה הזאת, הוא נטיל וטו. הוא יכול להטיל כמה וטוים שהוא רוצה במהלך קדנציה. זה לא נראה טוב מבחינה ציבורית שהנשיא הולך נגד רצון העם, שמיוצג על ידי שני בתי פרלמנט, באופן מאוד יפה. אבל בארצות הברית, כבר מחברי הפדרליסט, המילטון, מדיסון וג'ון ג'יי, הבינו שאם אתה מעוניין להגביל חקיקת, אתה לא עושה את זה באמצעות בית משפט אקטיביסטי מדי, שעכשיו מבטל חקיקה שנוגדת זכויות אדם, אלא אתה עושה את זה באמצעות אינטרסים, או אתה עושה את זה באמצעות אינטרסים מנוגדים. יש את האינטרס של המדינות, שבא לידי ביטוי, כלומר שהמדינות הקטנות, שבא לידי ביטוי בסנאט, ואת האינטרס של העם באופן כללי, שבא לידי ביטוי בקונגרס. ברגע שיש לך שני סוגי אינטרסים, מראש זה מצמצם את החקיקה שיכולה לעבור בשניהם, ואם בישראל יש שני בתי פרלמנט, כמובן זה היה מאוד עוזר למנוע חקיקה. עכשיו, נחזור רגע לשאלה שלך. שאלת, האם אני מרוצה עם אחוז החסימה הנוכחי? ואחוז החסימה הנוכחי, הוא טוב למיעוטים, הוא טוב לאותן מפלגות לחץ, אותן מפלגות אווירה, הוא טוב למי שרוצה לפרק את החבילה ולהרוויח רווח פוליטי מזה. אני חושב שדווקא בישראל יש יותר מדי סקטוריאליות, פחות מדי החלטות על פי האינטרס הציבורי הרחב, ובמובן הזה הייתי מאוד שמח אם מפלגות הגדולות יקבלו עוד כוח, כמובן גם אם מפלגות הגדולות יהיו אנשים מזרמים נוספים, אנחנו רואים בליכוד הרבה מאוד חברי כנסת ומובילים בליכוד, מבחירי הליכוד מהציבור הדתי-לאומי, אנחנו לא רואים שם את הציבור החרדי בא לידי ביטוי, אנחנו רואים כל מיני פייק חרדים ביש לפיד, כאלה שמתחפשים, אבל בעבר לזה אנחנו לא רואים מספיק את הערבוב הזה, ראינו חילוניה בבית היהודי וראינו כמה דיברו על זה, מה יש לדבר על זה כל כך הרבה? חילוניה שמאמינה בלאומיות, בשימוש בכוח, בהגבלת בגץ, ומשתלבת לה במפלגה שהיא מימין לליכוד. כאילו, זה לא דבר דרמטי כל כך במערכת שמביאה ידי ביטוי את האינטרס הציבורי הרחב. אבל אותנו זה מאוד מפתיע, בשיטה שמעודדת סקטוריאלית כמו השיטה שלנו.
אני יכול לעודד את השסעים בחברה, השיטה הזאת, ברגע שיש לך מפלגה כמו שס, שלא רק שהיא דואגת לחרדים, היא דואגת לחרדים ספרדים בלבד, אני חושב שזה רק עוד יותר מגביל את השיסוי בחברה. אבל בכל זאת, היית מעלה את אחוז החסימה?
אני חושב לא. אני אגיד את זה ברחל בתך הקטנה, הייתי מוריד אותו, אולי אפילו יותר נמוך ממנדט, איך אפשר לעשות את זה? כמובן, הגדלת מספר המנדטים בכנסת. ככל שיש יותר מנדטים, ככה אפשר, באמת כל אחד כמעט, או כל מגזר, או תת מגזר, מגזרון קטן, יכול לנסות להיבחר, זה עוד יותר, לכאורה מאוד את המגזריות, אבל מצד שני, זה מגביר את היכולת משילות ומגדיל את כוחן דווקא של המפלגות הגדולות. המפלגות הגדולות שמרכיבות את הקואליציה, מפלגות שיכולות להחליף את אותה מפלגה סוררת במפלגה אחרת. אז באחוז הסימה גבוה כמו שלנו בכנסת האחרונה, אנחנו לא יכולנו להחליף את כחלון, בגלל שכל אחד מעוניין גם, יש לו אינטרסים ארוכי טווח. לפיד מעוניין להיות ראש ממשלה עם אחד, והוא חייב גם לעשות כמה קדנציות באופוזיציה, כדי שהוא יוכל לדבר קצת נגד ביבי ולבוא על הבחירות מעמדת כוח. ולכן אני מבין למה הוא לא רצה להיכנס לקואליציה, למרות שאני מניח שהציעו לו.
כלומר, אתה בעצם אומר שברגע שאתה תוריד את אחוז החסימה, יכולת הסחיטה, יכולת המינוף של המפלגות הקטנות, תרדנה, אבל אין חשש שגם לא יהיו מפלגות גדולות, שהכל יהיה סקטוריאלי, זאת אומרת, שלא רק נגיד תהיה לך מפלגה במרכאות של חילונים, תהיה לך מפלגה של חילונים, שמאלנים, אשכנזים, משהו מאוד ספציפי, ואז יהיו לך מלא מפלגות כאלה, של 2, 3, 4, 5, 6 מנדטים, וזה גם, אני חושב, יש פה איזושהי בעיה מוסרית בלתת מנדט לראש ממשלה, שמייצג ציבור כל כך קטן, וכבר היום יש כאלה שמבקרים את זה שהליכוד, המפלגה הכי גדולה, זאת אומרת ראש הממשלה, זכה במנדט רק מרבע מהבוחרים.
נכון, שוב, יש כל תיקון שאנחנו נעשה, או כל תיקון שנדבר עליו, או כל שיטה שנדבר עליו, כמובן תלויה בעם, כשם שגם יש כוח צבאי אסטרונומי, כמו לארצות הברית, ואתה קובע שדיראק לא יכול להיות שם דמוקרטיה, בגלל שאין שם תרבות דמוקרטית, בגלל שאין שם את המוסדות החברתיים הדמוקרטיים. אז ככה, אנחנו צריכים עוד להימנע מלקחת דוגמאות ממדינות אחרות, ואחר לעשות ליישם אותם אחד לאחד. למרות שאני ממש מעריץ את החוקה האמריקאית, שכבר לא רק שורדת 270 שנה, אלא רואים שמקבלת מעמד כמו דתי בארצות הברית, וגרמה לארצות הברית להיות מעצמה מספר אחת בעולם בעשרות השנים האחרונות. ככה לא הייתי בטוח מביא את השיטה האמריקאית לציבור שלא בשל לתרבות הדיון האמריקאית, לחופש ביטוי הבלתי מוגבל שיש בארצות הברית, וכל המוסדות נוספים שלא קיימים במלואם בישראל. אז לפני שאנחנו עושים שינוי, צריך תמיד לזכור את חוק התוצאות הבלתי מכוונות, שגם הוא בא מלימודי הכלכלה. חוק התוצאות הבלתי מכוונות, אני מאוד אוהב לספר אותו באמצעות הקוברה.
כן, קוראים לזה גם חוק הקוברה, אם אני רואה אם לא טועה.
היה מושל, או נבחר ככה בירוקרט בריטי בהודו, ואותו בירוקרט החליט, יש יותר מדי קוברות ברחובות, צריך ללחם בתופעה. עכשיו, כמובן שהוא לא יצא במכרז ובחר חברת לוחזי נחשים, יש לו מספיק הודים שישמחו ללכוד את הנחשים בשבילו. הציע פרס על כל מי שמביא ראש של קוברה, וזה מוכיח שהוא הרג קוברה, מקבל כמה מילים, שזה על פית הלירת סטרלינג. זה המבצע הלך כמתוכנן, היה עבד מאוד יפה, ואנשים אספו קוברות בהמוניהם והביאו אותם למושל. המושל באמת מאוד שמח שיש הצלחה כל כך גדולה.
איך פתאום יש יותר קוברות?
אולי הוא חשב שיש יותר קוברות ממה שהוא חשב מלכתחילה. אנחנו, אין לנו מידע מושלם כמו שבתיאוריות הכלכליות. באמת התברר בדיעבד שיש חוות לגידול קוברה, והם מגלים את הקוברה בסכום מאוד נמוך, ואחר כך מוכרים אותם למושל כשהן מתות בסכום יותר גבוה, אולי הם גם עושים משהו עם האור בדרך, אבל זה פחות מעניין. ברגע שהמושל גילה, זה כמובן הוא ביטל את החוק, ביטל את חוק הקוברה, ואותם אנשים לא עליהם יותר תמריץ לגדל את האחריות המסוכנות האלה. אז הם שחררו אותם, ואחוז הקוברות ברחובות, זאת אומרת, העיקרון מספר אחד בשמרנות פוליטית, כפי שאמר גם אדמונד ברק, זה מידת הזהירות, מידה מאוד חשובה. לפני שאנחנו באים לתקן שיטה שנראה לנו שיש בה פגמים, דבר ראשון, צריך לזכור, אם זה לא שבור, אל תתקן את זה. או באנגלית, if it ain't broke, don't fix it. וכאן, כל הדיון שלנו הוא מתוך כבוד והבנה ששיטה שמביאה את ישראל להישגים וסך הכל שומרת עלינו כחברה חופשית, חברה מסגשגת, חברה שלא היה בה מעולם הפיכה או מלחמת אזרחים, אנחנו גם לא מתקרבים לשם. היא שיטה טובה סך הכל, ואם צריך לעשות שינוי, אז לעשות את זה בצורה זהירה ושקולה, ולא עכשיו לנסות להפוך את המערכת על פיה. במובן הזה חשוב מאוד לדבר על שינוי שיטת הבחירות שכבר הייתה בשנות ה-90 של בחירה של ראש ממשלה. ראש ממשלה שנבחר באופן ישיר על ידי אזרחים, כמו שברק נבחר ובנימין נתניהו נבחר בבחירות הראשונות ב-96. שיטה, כאילו לכאורה, הרעיון מאחורי השינוי הזה היה לחזק את כוחו של ראש הממשלה, ראש הממשלה תלוי מדי בכנסת, ולכן בוא ניתן לו כוח, בוא ניתן לו הכרה מהציבור, שהוא יבחר ישירות על ידי הריבון. אני חושב שכחו את חוק התוצאות הבלתי מכוונות. שיחד עם זה שהוא נבחר ישירות על ידי הציבור, הוא לא קיבל יותר כוח במובן המוסדי. הוא לא קיבל יכולת וטו על חקיקה של הכנסת, או דברים דומים שיש בארצות הברית לנשיא. הוא גם לא זכה על היכולת להישאר 4 שנים מלעוד בתפקיד, גם אם אין לו תמיכה מהכנסת. או מינוי שרים בלי אישור מהכנסת. הוא זכה להיבחר על ידי הריבון. זה יפה מאוד, זה נפלא להיבחר על ידי הריבון, אבל כמו שתומס סול כבר אמר, חשוב לי לבחון מדיניות כלכלית על פי התוצאות שלה, ולא על פי הכוונות עמדות מאחוריה. והכוונות פה היו תאורות וטובות, ובאמת אחלה כוונות, לחזק את ראש הממשלה אל מול הכנסת. אבל אנשים, כמו אנשים, בוחרים גם על פי רגש ועל פי מה שנראה יותר נחמד וטוב, וכך הגענו לפלגת ש"ס עם 19 מנדטים. כי הרבה בוחרים מהליכוד בחרו לעבור לש"ס. אמרו, הנה נבחר בנימין נתניהו לראשות הממשלה, אבל אני רוצה דאגה יותר גדולה לחלשים. והם פשוט פחות התפשרו, וברגע שהם פחות התפשרו הם גרמו לזה שיהיה כוח יותר קטן למפלגות הגדולות, וכוח יותר גדול למפלגות הקטנות, בדיוק ההפך ממה שרצו בהתחלה. ולדוגמה שינוי שיטה שנפל ישר לחוק התוצאות הבלתי מכוונות, ובאמת אחר כך שיטה הוחזרה על כנה, כמובן תוך שינויים כאלה ואחרים של חוק יסוד הכנסת.
אני רוצה שעכשיו נדבר על הבעיה במערכת הישראלית, בעצם בעיית מה שנקרא היום בעברית אחריותיות, בעצם תרגום של accountability, על בעצם התמריצים המעוותים במערכת הבחירות. זאת אומרת, בישראל הרבה אנשים שוכחים שאנחנו לא מצביעים למועמד, אנחנו מצביעים לרשימה, ו זה גם משהו שמאוד קשור לשיח של הפרסונליזציה בישראל, שהרבה אנשים לא אומרים אני מצביע ליכוד, אומרים אני מצביע ביבי, לא אומרים אני מצביע כחול לבן, אני מצביע לגנץ. בוא נדבר עכשיו על העיוותים בעצם שזה יוצר.
היי, רציתי להודות לכמה מנויים מיוחדים שתומכים בנו, אלישה לייקין, מתן פאר, יצחק גרינוולד, מטר, וייסבלום, יצחק יוגב, אלישה גולדובוסקי, אשר מגדר, שלום ספיר, רז כהן וצבי מוסטוביץ'. אז תודה רבה רבה שאתם מאפשרים את קיום הפודקאסט והפקתו לאורך זמן.
אוקיי, אז אנשים צודקים, הם באמת מצביעים לגנט או ללפיד או לביבי. במקרה של ביבי זה קצת פחות נכון, אבל השיטה שלנו היא לא רק שיטה יחסית ארצית, יש פה עוד מקף, רשימתית. האזרח בוחר רשימה. ואם אנחנו עכשיו מכניסים שוב לדיון של הכלכלה ותמריצים, אנחנו רואים שללפיד יש אינטרס לבחר שוב ולקבל כמה שיותר מנדטים. אבל לחבר כנסת יש לפיד, יש אינטרס לרצות את לפיד. כדי שהוא ישים אותו במקום גבוה יותר בבחירות הבאות, כדי שימנה אותו לשר. והאדם היחידי שמשפיע במפלגה זה לפיד. ואותו חבר כנסת נאמן ללפיד, לא נאמן לציבור הרחב. לפיד כמובן נאמן לציבור שבחר בו, אבל כל השאר הם די שפוטים שלו. ככה גם אצל כחלון ובכל המפלגות שבהם אין פריימריז. במצב שבו יש ועדה מסדרת, כמו ביהדות התורה, או בבחירות האחרונות בבית היהודי, שלא היה פריימריז.
בפריימריז גם היו פריימריז, אני לא טועה.
מה, ועדה מסדרת?
כן.
אני לא זוכר. אבל במצב שיש ועדה מסדרת, אתה באמת נאמן לאותם רבנים. אם אותם רבנים, או מסדרת, היא גם רבנית, היא לא מתעסקת בענייני פוליטיקה ברמה היהודית, אלא יש לה מיומנות ומומחיות, שהיא לא שונה בהרבה, אבל היא שונה. היא, אפשר לקרוא למשפט העברי, הלכה. זאת המומחיות שצריך בשביל להיות רב, ואולי הנהגת ציבור, אבל אני מאוד מקווה שהרבנים שלנו לא מתעסקים רוב הזמן שלהם בפוליטיקה, והם מתעסקים רוב הזמן שלהם בעניינים שקשורים לתורה, להלכה, לפסיקה, ולחינוך, ופחות לכל כל הריב מפלגות הזה בכנסת, שיש אנשים שעושים את זה אולי טוב יותר. אז אותם חברי כנסת, ליצמן, גפני ונקרא לזה גם פרץ, ראש הבית היהודי, הם עניינים לוועדה המסדרת. זה לא לציבור הרחב. אז במקרה של פריימריז, כמובן יש את אחד הקשלים הכי גדולים. אם בראשונים יש קשל גדול של מישהו אחד שהוא דיקטטור מפלגתי, או אוליגרכיה מפלגתית, שזה בעצם ועדה מסדרת, אז בפריימריז יש לנו בעיה שמספר עשרות אלפים מתפקדים, או במקרה של הליכוד זה הרבה יותר.
20,000.
כן. יכולים להשפיע באופן מאוד לא פרופורציונלי, באופן פרד שהוא אפילו מאוד כדאי, על הרכב מפלגת השלטון בכמעט 40 שנה האחרונות. ואנחנו רואים הרבה גופים שחדרו לליכוד מתוך לא ממינים תמיד, לא מרצון לחזק את הליכוד, אלא מרצון לחזק את האינטרסים שלהם באמצעות מפלגת השלטון, באמצעות התפקדות המונית, באמצעות לחצים כאלה ואחרים. אנחנו יכולים לראות את נציגים של ההסתדרות, כמו חיים כץ שחדרו לליכוד, ליכודניקים החלשים, שלא יודע, לקרוא להם נציגים של מרץ כחול לבן או מפלגת העבודה, שחדרו לליכוד, פעילים מרכזיים שם, פעילים מרכזיים במפלגות כמו העבודה, ממש חדרו לליכוד, מתפקדים לליכוד ואומרים, וגם אפילו נותנים ברשימת מומלצים לליכוד, אנחנו רואים גם את המתנחלים, שיש להם את האינטרסים שלהם, את הסקטור החקלאי שמתפקד למפלגות האלה, גם למפלגת העבודה וגם לליכוד, ככה שלא משנה מי ינצח, הם ינצחו אותם קבוצות אינטרס, למרות שאי אפשר להתפקד לשתי מפלגות, עדיין אפשר לפצל את הכוח בין כמה מפלגות, וככה להרוויח כוח פוליטי ביום שבו הצעת חוק שרלוונטית לאותו סקטור תעמוד בכנסת. נראה שהפתרון של אותו הצבעה לא תמימה, הצבעה לא על מנת לחזק אלא על מנת להחליש, יכול להיות באופן כזה או אחר חיוב של אותם מתפקדים להצביע לאותה מפלגה, שברגע שאתה התפקדת אתה אולי יוצא מהאנונימיות שלך, בתור מישהו שההצבעה שלו היא רק הוא והפרגוד יודעים למי להצביע, למשהו שאתה אומר, אני התפקדתי למפלגת הליכוד, ולכן הפתק שלי, אני אין לי זכות הצבעה בכלל בחירות הכלליות, ההצבעה הולכת אוטומטית לליכוד, ואז אתה מחייב את אותם אנשים לא תמימים, כמו הליכודניקים החדשים, או אנשים שהם בעלי עמדות שמאל מובהקות, שהתפקדו לליכוד, בעצם אתה גורם להם למחשבות שניות אם באמת הם רוצים לחזק את הליכוד בעוד כמה אלפי קולות של מפקד הארגזים שהם עשו.
מצד שני, לכל הקבוצות אינטרס הלא פוליטיות, כן, לדוגמה ועד נהגי המוניות, לא בטוח איך קוראים לזה, שלוחצים חזק על ישראל כץ לא להכניס את אובר, אני לא יודע כמה זה ישנה להם אם ידעו למי מצביעים, בסופו של דבר יש להם אינטרס מקצועי, יש לך הרבה גילדות מקצועיות שחודרות, כמו החקלאים, וגם הליכודניקים החדשים, הכוח שלהם בליכוד, ברגע שאתה מתפקד למפלגה, אתה מגדיל את הכוח שלך, אני שמעתי הערכות של אפילו פי 100, אני לא יודע כמה הן מדויקות, אז אפילו כמה אלפי קולות שיש להם, אני חושב ש... ההשפעה האמיתית שלהם היא בתוך הליכוד, אז אני לא בטוח אם זה באמת יוכל לפתור את זה, כי הרבה, אתה יכול להשפיע הרבה יותר מתוך מפלגת השלטון מאשר הקול שלך לבחירות הכלליות.
נכון, אני ניסיתי להגיד את אחד הפתרונות, אמנם אחד הפתרונות פחות מוצלחים, אבל הוא פתרון שיכול לעבוד עם אנשי שמאל מובהקים שבאמת איזה המחשבה התפקד ליכוד, זה לא במובן תמים גורמת להם לישיבה ממושכת בשירותים ולבחילות קשות. ואם הם ידעו שגם הקול שלהם אשכרה מבוז בז, והולך לליכוד במקום לעבודה או למרץ או לבלד, יש חלק מהפעילים, אז אולי זה ימנע להתפקד. אבל אתה צודק, באמת ועדי העובדים באופן מסורתי, גם בדמוקרטיות המערביות, מתפקדים למפלגות ומשפיעים בתוך מפלגות, ואחת הדרכים היותר מעניינות שכתב עליהם, כתב עליה במאמרו דוקטור עמנואל לבון, במאמרו בשילוח, שנקרא חיזוק הדמוקרטיה בישראל בלי שינוי השיטה, הוא כתב על שיטה שבעצם מציעה שההצבעה בכנסת היא לא תהיה הצבעה רשימתית. התחלנו בעצם את החלק הנוכחי בשיחה שלנו על שההצבעה בישראל היא לא, השיטה הבחירות היא לא רק שיטה יחסית, ארצית, אלא יש עוד מקף, היא שיטה רשימתית, שהבוחר ביום הבחירות יכול לדרג את המועמדים שהוא מעוניין שיהיו במקום גבוה. והמועמדים שקיבלו הרבה קולות, יכולים אפילו לעשות הסכמי עודפים עם חברי כנסת אחרים, שלתרום להם את הקולות, הרי כנראה המועמדים במקומות הראשונים יקבלו מאות אלפי קולות, נגיד בליכוד, ואותו חבר כנסת שהוא מאוד פופולרי יכול להגיד, כל קול עודף מעבר למנדט שאני צריך, חבר כנסת אחר יקבל את זה, והכל יהיה שקוף והכל יהיה ברור, וככה הציבור הרחב יכול להשפיע על איזה חבר כנסת הוא רוצה, ולא ועד נהגי מוניות, או גילדת עורכי הדין שאני חבר בה, ומאוד עצוב על כמובן, ייקור השירותים המשפטיים לאנשים שמעוניינים לקנות אותם באופן מלאכותי לגמרי, אבל זה כבר שיחה אחרת בנוגע להגבלות על כניסה למקצוע. נראה לי שהציבור בישראל ידע לבחור את חברי הכנסת בלי אינטרסים סקטוריאליים, כי בעצם נותן לריבון לבחור את חברי הכנסת שלו, לא רק איזה מפלגה, אלא גם איזה חברי כנסת. זה גורם ככה בעצם לאחריותיות מאוד גדולה כלפי הבוחר. חבר כנסת שלא עשית מלאכתו נמנה, שישרת קבוצות לחץ, יואף כמה שיותר רחוק. כי בעצם העם בוחר ולא קבוצת לחץ בוחרת, אלא אותו חבר כנסת.
אתה חושב שאולי הפתרון לזה יכול להיות בחירה אזורית, ככה יהיו לך חברי כנסת שלא רק שהאחריותיות שלהם תהיה מאוד גבוהה, אלא הם גם ידאגו למקום מהם הם באים, בדומה לארצות הברית, לאנגליה, וככה גם אנשים בעצם בוחרים את הזהות של אותו חבר כנסת. למשל, הרבה אנשים שמצביעים למפלגה מסוימת, ואני שואל אותם מה הם חושבים על העומד בראשה, אומרים, אני לא מצביע לו, אני מצביע לחברי כנסת האחרים. אתה חושב שדבר כזה יכול לעבוד בישראל? חושב בזה שהחברה שלנו משוסעת כל כך?
טוב, אז דבר שם, אתה תופס פה שתי ציפורים במקחת, ואני מאוד שמח. אני אגיד הערת אגב, שבין החברה שלנו היא לא חברה משוסעת, סך הכל גם בעיתות משבר של מלחמות או של חגים. אתה רואה שהחברה סך הכל היא חברה שמחה, טובה, תוססת. גם כשאתה תל אביבים בינינו שמכירים את הבולאפיה, אם הם הולכים לאבולאפיה או לשוק ברמללות או למקומות כאלה, סך הכל היחס גם בין יהודים לערבים, שזה השסע הכי גדול בחברה הישראלית, הוא לא שסע שגורם לפחות חיוכים כשהמוכר מביא לך את הסמבוס הקטעים, אלא חברה סך הכל חברה, אפילו שהיא מאוד אתרוגנית, יש בה איזו הסתכלות טובה שבן אדם לחברו, יחסים אנושיים טובים, אנחנו חותכים בכביש ויש עוד הרבה דברים לשפר, אבל סך הכל לא סתם עמדנו במשברים שעמדנו בהם בהצלחה, ניצחנו במלחמות שניצחנו בהם בהצלחה, עמדנו במשבר האינפלציה בהצלחה. יש הרבה על מה להוקיר תודה, ואני אוהב להיות ביקורתי, אבל בוא נגיד את זה בפתח הדברים. השני ציפורים במקרה אחת שאתה תופס בשיטה האזורית, היא משהו שדומה לשני בית הפרלמנט, וכליברל אני מעוניין כמובן להגביל חקיקה. אם נקים עוד בית פרלמנט נוסף, נוסף לכנסת, נגיד נקרא לה סנדרין, שיהיה בו 71 מושבים, זה יהיה על פי האזורי. אתה גם מגביר את האחרותיות, כי אתה מאפשר, אתה מחייב את חברי הסנדרין, שנבחרים האזורים, דין וחשבון לאותו אזור שממנו נבחרו, ולשרת את האינטרסים של אותו אזור שממנו נבחרו. ואתה גם מפחית חקיקה, כי רק ברגע שהחקיקה תעבור בשני בתי הפרלמנט, אז היא תהיה תקיפה. אפשר אפילו להגיד, ככה אם אנחנו נסלול לכם מקטע ליברלי עד הסוף, שביטול חקיקה, אפשר לעשות, ביטול חקיקה קודמת שלפני שינוי שיטה, תהיה אפשרית גם אם רק בית פרלמנט אחד יבטל, וזה בסדר, וככה אתה עושה משהו דומה להצעה של, אם אני זוכר נכון, של פייגלין, שכל חוק חדש שיחקק צריך לבטל שני חוקים במקומו.
כדי שאני אשקד התחייבה לזה.
לא אכפת למי התחייב לזה, שזה כמה שיותר בשיח הציבורי כרגע, כי ברור לנו שעוד שבוע וחצי זה ישכח.
כן, לא, ברור. אבל איך זה מתפקד? למשל, איך זה מתפקד בארצות הברית? אני חושב שחשוב להסביר למאזינים שפחות מבינים איך, איך בעצם מעבירים חוק בשיטה האמריקאית, שיש לנו בית עליון, שזה הסנאט, ובית הנבחרים, שזה בית התחתון.
אוקיי, אז בזמנות זו אני מאוד רוצה להמליץ על הספר הנפלא פדרליסט, מדובר במאמרי דעה מאוד מעמיקים שפורסמו במדינת ניו יורק על ידי שלושה ממנסחי החוקה ואבות המייסדים, מדיסון, המילטון וג'ון ג'יי, אחד היה נשיא ארצות הברית, אחד נשיא בית המשפט העליון, הראשון של ארצות הברית, והשלישי ממנסחי החוקה ובכירי המשטר, ואנחנו יכולים באמת רק לקנא בעם האמריקאי שזכה לדיון פוליטי כל כך מעמיק, כלומר, אנחנו לא רואים אפילו לא מאמר דעה אחד פעם ב-20 שנה שהוא דומה לאוסף הנפלא הזה, ספר יצא בהוצאת שלם בתרגום של אהרון אמיר, מקדמה מעניינת מאוד של רות גביזון. עכשיו, הפדרליסט, בגופו של עניין, מעוניין בשני דברים, בשתי ציפורים, ותופס אותם במכה אחת. האינטרס הראשון של הפדרליסט זה להפחית חקיקה. כל חקיקה היא מפחיתה את החירות של האזרח, והמשטר האמריקאי חרט על דגלו להיות משטר שכמה שפחות מגביל את האזרח, נותן לו חירות, נותן לו את החופש לבחור, את החופש לעצב, לכתוב את סיפור חייו. כמובן בארצות הברית יש שני רובדים של המשטר, רובד עליון שהוא הרובד הפדרלי, כלומר המשטר של כל ארצות הברית כגוף אחד, של לא מוקנות רק מאות קטן מאוד של הסמכויות, וכל שאר הסמכויות נתונות למשטר המדינתי, ואפילו יותר מזה למשטר העירוני. בישראל מי שממנה את מי שיכול לפטר, לשלוח מכתב ולפטר ראשי עיר, מדובר בשר הפנים, אריה דרעי יכול מחר לשלוח מכתבים לכל ראשי העיר, אפילו לראשי עיר, הוא לא חייב את נבחר הציבור, מי שממנה את שר הפנים זאת הכנסת. זה הרי אבסורד, ששר הפנים, שהוא שהכל פקיד או אישות פוליטית, שמקבל את הכוח אמנם מהכנסת, לא ישירות מהריבון, יכול לפטר ראש עיר שנבחר על ידי הריבון. הריבון העירוני, הריבון המוניציפלי, אבל הוא ממש נבחר על ידי תושבי גבעתיים או תושבי ירושלים, ויכול במכתב אחד כמובן לפטר אותו.
זה קרה אי פעם אבל?
זה קרה בעיקר ברשויות כושלות. אם נניח תרחיש דמיוני לגמרי שראש העיר ירושלים, משה לאון, מפוטר על ידי דרעי, למרות שהם חברים טובים, הדבר ייפסל בבגץ מיידית, כי זאת החלטה לא סבירה. אבל אם בגץ שלנו היה קצת פחות אקטיביסטי, הדבר הזה יכול לקרות, לגמרי. מבחינה חוקית, יש את האפשרות הזאת, אפשר להסתכל בחוקים השונים שעוסקים ברשויות מקומיות.
יש לך דוגמה היסטורית שזה קרה?
כן, זה קרה בעיקר ברשויות מקומיות ערביות. כתבתי על זה גם בזמנו מאמר במידה, מדוע אין שלטון מקומי בישראל. מוזמנים לקרוא, יש שם גם את החקיקה הרלוונטית.
ממש עם המאמר, בשביל שהמזינים ידעו מה לחפש.
אין שלטון מקומי בישראל, או פשוט להקליד תמיר דורטל בגוגל ואתר מידה, וזה יקפוץ לכם, במציאות יקל. עכשיו, בוא נחזור רגע למשטר האמריקאי שעליו שאלו אותי את השאלה. המשטר האמריקאי בעצם יש לו שני רבדים, פדרלי, מדינתי ותת רובד שקיים בכל מקום בעולם, שהוא השלטון המקומי. השלטון המקומי בארצות הברית הוא מאוד חזק. יש אפילו ערים בארצות הברית שהם התירו קנאביס ככה לראשונה, בלי שום גיבוי של המדינה, אלא החליטו שהם מתירות קנאביס, וכמובן עוד הרבה מאוד דברים אחרים. יש הבנה גם אצל דטוקוויל בספרו הדמוקרטי באמריקה, הוא כבר מתאר את הרשויות המקומיות כמקום, סליחה, כמוסד דמוקרטי שקרוב לציבור, שציבור יכול להשפיע עליו, שציבור יכול לתרגל בו מיומנויות פוליטיות, מיומנויות של שיחה, של ויכוח, של אחריותיות כלפי החיים שלך, שהוא קרוב אליך, זאת העיר שלך. בעבר לא היו ערים של מיליונים, היו ערים של עשרות אלפים ואולי 100,000, אבל רוב הערים בארצות הברית ורוב הכפרים בישראל הם מקומות קטנים שבהם באמת אתה, גם תרבות הנהיגה השונה. דן אריאלי מספר את זה בספרים שלו, שהוא הופתע תמיד מההבדל בין תרבות הנהיגה בצהל, בתוך בסיס, כשאתה יודע מוטי הנהג מולך, בהמר, ואתה לא תחתוך אותו, כי אתה פוגש אותו אחר כך בחדר אוכל. אבל האנונימיות הזאת של משטר גדול של מיליוני אנשים, היא באמת משהו שמהווה קושי בדמוקרטיה. גם הפדרליסט דיבר על זה כמובן, על האם אפשר להקים רפובליקה במדינה, מדינת ענק, מדינה גדולה עם שטח גדול ועם ריבוי אוכלוסין. אבל אני מציע שנצמד לשינוי השיטה ונעשה שיחה נפרדת על הפדרליסט והדמוקרטיה באמריקה. במשטר האמריקאי הוא תפס שני סיפורים במכה אחת, הסיפור הראשון זה הפחתת חקיקה, באמצעות זה שרק אם גם הסנאט וגם הקונגרס מעבירים חוק, החוק מקבל תוקף. והציפור השנייה זה הם ניסו באופן מאוד חכם לאזן בין הכוח של המדינות, שהם לא רצו לבטל את המדינות, הם לא רצו את משטר שהוא חולש על חצי הבשת מלמעלה בוושינגטון, באופן שהוא מנותק לגמרי מהאזרחים, כמו שאנחנו רואים באיחוד האירופי. אלא הוא רצה את משטר שגם המדינות עדיין קיימות בו והן מקבלות את הכוח, וגם האזרחים מקבלים כוח, כי הרי לא הגיוני שמדינה קטנה כמו דלוור יהיה לה כוח מקביל למדינת ניו יורק, הגדולה והענקית אז בזמנו, או בימינו, לא יכול להיות שאזרחי קליפורניה יקבלו כוח דומה לזה של איווה שיש שם בעיקר תירס. ולכן בסנאט יש כוח שווה לכל אחת המדינות, שני נציגים נשלחים מכל אחת מ-50 המדינות לסנאט, מה שאומר שהסנאט הוא בין 100 חברים בלבד. מי שראה את אישור, את ה-confirmation הסופי של שופט בית המשפט העליון קוונו שמונה לאחרונה, אז ראה שהאולם קטן, אולם אפילו יותר קטן משל הכנסת, זה מין כזה חדרון שבו יושב הסנאט, אל מול הקונגרס, בית הנבחרים הענקי שמונה מאות חברים, שבו ביבי נעם, אני בטוח שרוב המאזינים שלנו גם ראו את הנאום בשידור חי, שביבי נעם בקונגרס, ובאמת מדובר פה במאות אנשים. וככה בעצם אתה, הפדרליסט, החוקה האמריקאית, מאזנת בין העם לבין המדינות. אם בארצנו הקטנטונת יהיה ייצוג לאזורים, דבר יגביר את האחריותיות. אם נקים עוד בית נבחרים, נקבל גם אחריותיות יותר גדולה, גם פחות חקיקה, וגם ייצוג של האינטרסים הארציים, שמה שנקרא אינטרס ציבורי יבוא לידי ביטוי בכנסת, שהיא שהיא לאו דווקא תהיה אזורית, והאינטרס המקומי יבוא לידי ביטוי נקרא לזה בסנהדרין. אם נמשיך עם הבדיחה לא מוצלחת שהתחלנו בהתחלה. הייתה הצעה לאחרונה, בכנסת האחרונה הזאת שלפניה, להכנסה של בחירה אזורית, של 50-50, 50% מהנציגים יבחרו בבחירה אזורית, ו-50% יבחרו באופן ארצי. ההצעה נפלה, לא צריך מי שמעוניין לקרוא עליה קצת יותר, יש במאמרו של נבון בשילוח פירוט בדיוק על השתלשלות ההצעות הקודמות לשינוי שיטה, ומדוע כל אחת נכשלה חוץ מההצעה של בחירה ישירה של ראש הממשלה.
הצעת חוק הזאת שאמרת, אתה יודע מי יציא אותה?
אני חושב שגדעון סער, אם אני זוכר נכון.
זאת אומרת, בכנסת לא האחרונה, 19.
כן, זאת שלפניה, זה נפל, שוב, בגלל חוסר שיתוף פעולה של המפלגות הבינוניות. המפלגות הבינוניות לא שיתפו פעולה עם אף אחד משני השיטה שהיו בהיסטוריה הפוליטית של ישראל. אנחנו גם רואים שבן גוריון בעצמו הבין את הבעיה עם שיטה ארצית יחסית, ופרש מרפאי, שאותה הוא בעצמו פחות או יותר הקים, או היה אב המייסד שלה, והקים את רפי. רפי הייתה מפלגה שבן גוריון הקים על מנת לשנות את השיטה הזו, זו הייתה האג'נדה שלה. כמובן המצע היה מלא בעוד דברים אחרים, אבל הוא פרש מרפאי על מנת לשנות את השיטה. וגם אז לא הצליחו להביא לשינוי שיטה, ואז הוא באמת, בן גוריון פרש לביתו שבשדה בוקר, וכתב את סיפור חייו, הוא עסק יותר בכתיבה. לאחר מכן, בממשלת האחדות שהצליחה לפתור לנו את בעיית האינפלציה, גם הייתה הצעה לשינוי שיטה, ואז היה להם באמת לליכוד ולמערך רוב, ולמה ששתי המפלגות הגדולות לא ירצו בשינוי שיטה, ובאותה תקופה יהיו מהחרדים שהם לא יצטרפו לכל הצדדיות, מנע מהשינוי לקרות, הרי זה דבר מזעזע, מבחינה, נקרא לזה כלכלית. הם לא יהיו קיימות בכנסות הבאות עם השינוי שיטה, כנראה. אם היה שינוי שיטה דרסטי שעושה שיטה רובנית, או שיטה רובנית די קיצונית, זה איום על פרש.
כן.
איך אפשר להם אם אתה לא תהיה קיים בכנסת ומקור שלך יהיה כל כך דל אחרי שינוי שיטה? ולמה הם קנו את האיום הזה? לא ברור, אני בתור שומרן מניח שאנשים הם חכמים או הם פועלים על פי אינטרסים שלהם, ושחברי כנסת דאז מהליכוד ומהמערך הבינו את הבעייתיות, את הסכנה באיום הזה, קצת יותר מהצינות שאני עושה מזה, אבל הם לא פה בשביל להתראים.
אבל אני רק רוצה שוב לחזור לשאלה, לחדד אותה, אתה יודע איך מעבירים בעצם חוק בארצות הברית? זאת אומרת, יש לצורך העניין מחוקק, הוא מעלה הצעת חוק, מצביעים על זה בקונגרס ואז הוא עבר לסנאט, או איך זה בדיוק עובד?
כן, לסנאט יש תפקידים מוגדרים, לדוגמה שימוע של בעלי תפקידים, שוב, מי שרוצה באמת לקרוא על התפקידים ולהבין למה נתנו תפקידים מסוימים לסנאט ולמה נתנו לבית הנבחרים ומדוע בזה יש כל כך הרבה אנשים, מאות אנשים, ובסנאט יש רק 100, מוזמן לקרוא את הפרקים הרלוונטיים בפדרליסט, אני בטוח שהוא לא ישתעמם. ובאמת החקיקה בארצות הברית מתחילה בבית הנבחרים והחקיקה צריכה להיות מאושרת בסנאט, כשם שמינוי של שופט בבית המשפט העליון הוא מתחיל ברשות המבצעת שנבחרת על ידי העם, הנשיא, ומאושרת על ידי הסנאט. לקונגרס אין תפקיד, הוא לא חייב לאשר מינויים כאלה ואחרים, גם לא מינויים לשגרירים ודברים בסגנון הזה. יש להם תפקידים שהם קצת שונים, ויש להם גם תפקיד מקביל של אישור חקיקה, ששניהם חייבים לאשר כל חקיקה.
כן.
באמת יש בדיחה מפורסמת, או סיפור מפורסם, שמדגים את השוני הגדול בין משטר בארצות הברית, שיש בו בחירות כל 4 שנים, כל שנתיים לקונגרס, באותו תאריך, מה שיודעים מראש מתי הטקס יהיה, ובאיזה שעה יהיה טקס ההשבעה, ומתי יהיו הבחירות, ובאיזה יום, הכל מאוד ברור. לעומת השיטה הצרפתית, השיטה הישראלית, שאתה לא יודע מתי הבחירות, אפשר להקדים את הבחירות בכל שלב, בגלל שאיזושהי מפלגה חושבת שבבחירות הבאות, או שעכשיו זה זמן הנכון לבחירות. דגול מספר שהוא יושב עם רוזוולט, ורוזוולט אומר לו, ככה, לא מתכוון לענות לדרישות שלך, או לבקשות שלך, ובכלל איך אתה רוצה שאני אתייחס ברצינות לממשלתך, כשאני צריך לשנות מזכירתי בכל פעם שאני מתקשר, מי שר החוץ היום בצרפת? זאת אומרת, יש שאלה עקוב אחרי מי בעלי התפקידים בממשל, שהוא לא אמין, שהוא מתחלף כל הזמן. ככה, והוא צודק. באמת אחד היתרונות הגדולים בבנימין נתניהו, זה שמכירים אותו ברחבי העולם, ראש ממשלה כבר עשור, וגם צבר מעמד, גם יודעים שיש לו יכולת להעביר דברים, להעביר החלטות בכנסת, אולי זאת גם הסכנה, אם יש ממאזיננו הימנים שמקשיבים, הסכנה הגדולה באמת בתוכנית למתן שטחים לפלסטינים, ושהוא לא יכול להגיד, זה לא יעבור, אני לא יכול להעביר על זה. יודעים שיש לו גם כוח מאוד גדול בליכוד, ואם הוא רוצה לסזור לשמאלה, מפלגות משמאל יסמכו לתמוך בדבר היחידי פחות או יותר שחשוב להם.
כן, תשמע, זה באמת מצייר שבישראל רוב הדיון הפוליטי בעצם מוכתב לגבי הסוגיה הזאת. זאת אומרת, ברוב המדינות יש הרבה סוגיות שהם מדברים עליהן. בישראל זה נראה שהדבר היחידי שמגדיר את העמדות שלך, אם אתה ימין או שמאל, זה הדעה שלך על השטחים. נראה שזה יוצר תפיסה ממש חד-ממדית בנוגע לכל... כל שאר הסוגיות שאנחנו עוברים פה במדינה.
כן, זה מאוד חבל, כאילו יכולנו לעסוק בכלכלה, או בחינוך, או בסוגיות של פשע. מתי לאחרונה שמעת דיון על אכיפה, אנישה, חוץ ממחבלי חמאס, ששוב, זה סוגיית ימין שמאל של שטחים, והאויב הערבי, ושיח בסגנון הזה. שיח בארצות הברית ששומעים ברשתות השונות, בין אם ימין, Fox News, בין משמאל, ב-CNBC ובכל הרשתות האחרות. שיח הוא שיח גם שמדבר על אכיפה פלילית, על עונש מוות, על הפלות, על מוסר, על כל מיני החזקת נשק. בישראל זה שיח של החזקת נשק מדבר על חיסול טרוריסטים ולא על התפיסה, נגיד, של הפדרליסט של הגבלת השלטון. מחזיקים נשק בארצות הברית לא בגלל שיהיה פיגוע של מחבל יחידי, אלא כנגד השלטון. אם הוא יודע שהאזרחים חמושים, הוא יפחד לפגוע בהם יותר מדי, כי הם יוכלו להגן על הרכוש שלהם, יוכלו להגן על עצמם, יוכלו להימנע ממאסר. ולכן זה משהו שמראש רצו לחוקק, להכניס תוך החוקה בארצות הברית, בשביל בעצם להגן על האזרחים כנגד השלטון. בישראל תפיסה כזאת בכלל לא קיימת.
אבל אני רואה שגם בארצות הברית יש לך חלוקה מאוד ברורה בין רפובליקנים לדמוקרטים. או שאתה פרו-לייף או פרו-צ'ויס, או שאתה פרו-גן או אנטי-גן. זה מרגיש שגם הדיכוטומיה הזאת קיימת, זאת אומרת, זה על שלל נושאים, אבל זה נראה שבישראל העימות בין ההשקפות הוא באמת על סוגיה ש... לדעתי, כן, היא לא משהו שצריך להסיק אותנו כל כך כמו שזה. זה מדברים על עתיד תיאורטי, אולי על הסכמים תיאורטיים בעתיד, ופחות מדברים על סוגיות שיותר קשורות לחיים המיידים שלנו כמו היום.
נכון, בהקשר הזה באמת הייתי רוצה להמליץ על עוד שני ספרים מעולים בהוצאת שלם, עימות בין השקפות של תומס סואל, מהובר אינסטיטושן, ועל הפרופסור הגדול, של יובל לוין, שגם עוסקים בעצם במדוע הימין והשמאל נחלקים אחד עם השני, לגבי כל הנושאים. לרוב תראה את חברי כנסת משמאל, נגיד כמו תמר זנדברג וסמוטריץ', לא מסכימים על שום נושא, לא רק על נושא השטחים. זאת אומרת שיש כאן כן איזשהו השקפת עולם, או איזושהי הנחה או תפיסה של טבע אדם, שממנה הכל נגזר. תומס סואל מסביר את זה בספר המעולה שלו, עיבוד בין השקפות, באמצעות הוא ממציא שתי שמות לימין ולשמאל, הימין זה השקפה הגדורה והשמאל זאת השקפה הלא גדורה. דיון מאוד מעניין במהלך הספר על שלל הנושאים, שימוש בכוח, משפט פלילי, משפט באופן כללי, על זכויות אדם, כלכלה, מי אמור לקבל החלטות בחברה, אם העם או אליטה לא נבחרת, ככה שווה מאוד להכיר.
טוב, נראה לי אני נשאל שאלת סיכום עכשיו, שאלה אקטואלית שאני בעצמי מתחבד איתה. אנחנו שומעים הרבה פעמים במערכת בחירות הזאת עימות בעצם האם המפלגה הגדולה ביותר מרכיבת הממשלה, או הבן אדם שמצליח לגייס קואליציה. וגם שנה מעניינת אחרת זה, אם נוריד את אחוז החסימה והמפלגות יקטנו, בעצם איך נדע מי מרכיב את הממשלה, אם זה באמת הבן אדם עם המפלגה הכי גדולה, או מי שמצליח להרכיב קואליציה, וזה באמת סוגיה מעניינת. מה אתה חושב? אתה חושב שבאמת, כמו שכחול לבן טוענים, המפלגה הגדולה ביותר היא זאת שתרכיב את הממשלה, או כמו שבעצם הטענה הליכודית או הימנית, זה בעצם מי שמצליח לגייס את הקואליציה, וכיום זה נראה שיש יתרון ברור לימין בישראל.
טוב, אז מאוד תלוי, העמדה של כחול לבן מאוד תלוי באיזה יום אתה שואל את השאלה, אם אחרי סקר טוב או אחרי סקר רע. לא, הדיונים בישראל הם הרוב מאוד מוטי אינטרסים של כן ביבי, לא ביבי, וכל הקשקושציה הזאת.
אבל באמת זה שאלה טובה משפטית, זאת אומרת, אתה יודע, כי בסופו של דבר הנשיא הוא זה שמטיל את האחריות על הבן אדם להטיל את הממשלה, להרכיב את הממשלה. זאת אומרת, היה את המקרה ב-2009 שציפי ליבני זכתה ב-28 מנדטים, תיקוד זכה ב-27 מנדטים, ציפי ליבני לא הצליחה להרכיב ממשלה, אז פרס הטיל את המלאכה על נתניהו שעשה זאת בהצלחה. השאלה זה, מה יהיה הפרש בין מפלגות שנוכל להכיל את העובדה שאולי מפלגה קטנה יותר תרכיב את הממשלה? ב-2009, שזו הפעם היחידה שזה קרה, זה היה הפרש של מנדט אחד.
אז כעורך דין אני מתנגד לחקיקה שתקבע את העניין, כי צריך להבין את גבולות השימוש במשפט, גבולות השימוש בחוק. בוא נסתכל שוב גם על הסוגיה הזאת מנקודת מבט כלכלית, מנקודת מבט פרגמטית שמנסה להסתכל על מה האלטרנטיבה. אם אנחנו נטיל באופן אוטומטי את רשות, את האפשרות לגבש קואליציה ולבוא לנשיא עם קואליציה שחתומה על הממשלה שלה לראש המפלגה הגדולה, אנחנו עלולים לבזבז זמן יקר בכישלון. נותן לאותו ראש המפלגה הגדולה ביותר את אותם, את אותו חודש ועם אפשרות להערכה, ואם הוא נכשל בלבד החודש, חודש שבו אין שלטון, חודש שבו השלטון או בכלל המדינה בסוג של סכנה, כוננות מוגברת כנגד אויבים בחוץ, לא ברור מראש הממשלה, כלומר ברור ראש הממשלה הקודם, אבל ברור שכבר אין לו את המנדט מוסרי אחרי שהוא הודח, והיכולת שלו לנהל מלחמה, אין לו יותר מדי גיבוי, העם כרגע ידיח אותו. למה שהוא ינהל לנו מלחמות, ולמה שהוא יחליט החלטות דרמטיות, למרות שיש צורך בזה. ואנחנו עלולים אפילו להגיע לבחירות מחודשות. כלומר, שאותו ראש המפלגה הגדולה ביותר נבחר, לגבש קואליציה, הוא לא מצליח, אבל החוק אומר שהוא צריך לגבש. ואז אולי גם החוק יגיד שמיד אחר כך צריך לעשות בחירות חדשות, כי לא ניתן להטיל את זה על ה-second best. ודווקא אם אתה נותן שיקול דעת לנשיא, גם אם יש לנו נשיא שהוא לא מאור הגולה, בכל זאת הוא היה יום מלמד בפוליטיקה, ריבלין, אז הוא יכול לתת את זה לראש המפלגה, שיש לו הכי הרבה סיכויים, שהכי הרבה תומכים בו, ויש לו סיכוי גדול יותר. כלומר, בוא נלך על פי מספר הידיים של חברי כנסת שמונפות אליו, ולא על פי סנטימנט לליכוד, או לכחול לבן, או על פי הסקר האחרון, זה ממש לא דיון שצריך לקרות, אלא מי יש סיכוי להעלות אותנו לגל, באופן מהר יותר, ובמי הכנסת תחלף תומכת. השיחות אצל לנושאים, הן מספקות כוס מים קרים עם קרח, ואולי לימונדה, ופגישה נכבדה עם הנשיא שלנו, וגם משקפת את רצון העם.
אבל אז איך אפשר באמת לוודא שהנשיא פועל משיקולים תיאורים ולא משיקולים אישיים?
לבטל את המוסד הזה. לבטל את המוסד הזה, לא להמליץ לפני הנשיא, אפשר לעשות גם התכנסות ראשונה של הכנסת, שבה כל אחד שמעוניין להרכיב ממשלה עולה לפודיום, אומר אני רוצה להקים ממשלה, אם הוא רוצה להצביע לי, מצביעים הצבעה אנונימית או לא אנונימית, לא חשבתי זה מספיק, אבל לא צריך מישהו שיפעיל שיקול דעת עמוק, בסך הכל צריך לספור קולות, אפשר לקחת כל מורה בישראל שיספור את המספר ידיים שמנפות אליו, ולפי זה ייתן את המנדט את ה-30 יום הראשונים להרכבת קואליציה. לא צריך יותר מזה.
אני חושב שזה יותר מורכב מזה, בגלל שיש גם דילים שנרקמים מאחורי הקלעים שאנחנו לא מודעים עליהם.
הנשיא רוקם דילים.
לא, לא הנשיא רוקם דילים, אני פשוט מדמיין תרחיש כזה, שבעצם אנשים אומרים תצביעו לי, אז הם ינסו לארגן איזשהו דיל פוליטי, וזה נשמע משהו שיקח מלא זמן. שוב, אני לא יודע איך זה מתנהל במדינות אחרות, אני יודע שגם במדינות אחרות שיש להם משטר פרלמנטרי, בדרך כלל הנשיא ממליץ.
אולי לא צריך את הגוף הזה פשוט, הרי גם לנשיא מגיעים אחרי דילים. אם אתה זוכר, נתניהו בבחירות האחרונות הבטיח שהטלפון הראשון עושה למרים פרץ, ואחר כך הוא אמר שהוא יעשה לבית היהודי, אל תדאגו, מצביע בית היהודי, אתם יכולים להצביע לי, אני אשמור על אינטרסים של הבית היהודי יותר טוב מהבית היהודי, סוג של פטרנליזם כזה, חלק מאפקט ילדי הקפות של הטלפון, שאוהבים להיות מאוד ממלכתיים, מאוד ככה, לראות את האינטרס הרחב, אם דיברנו על סקטוריאליות, אז יש גם שוב אופי של ציבור, שהציבור, חבורה של ילדי קפות שלא יודעים לדאוג לאינטרסים של עצמם, מלבד ההתנחלויות, אז בשאר הדברים מבטרים, ככה זה נראה לי. לא ממש צריך מישהו שיפעיל שיקול דעת, צריך כולו סופר קולות.
איך זה, אתה יודע איך זה מתנהל אולי בבריטניה, שהם צריכים להרכיב קואליציה?
לא, אני לא יודע.
טוב, נחקור את זה לפעם הבאה. בכל מקרה, יש לך אולי איזושהי, שנסיים את הפודקאסט, את הפרק הזה בנימה אופטימית.
כן, פעם.
כמו פעם הקודמת.
אז שיש תקווה למפלגות שלא עוברות את אחוז החסימה. בעיניי צריך לעשות הסכמים עודפים גם עם מפלגות שלא עוברו את אחוז החסימה. אולי סוג של בריתות. רב מפלגתיות, כמה אחר החסימה, או בכלל הסכם העודפים, הם רק בין שתי מפלגות. בעצם מפלגה שקיבלה 51% ממנדט, מקבלת את כל שאר הקולות מהמפלגה השנייה. או שמקבלת יותר מנדטים מהמפלגה השנייה, מקבלת את יותר אחוזי מנדט מהמפלגה שאיתה נעשתה הסכם העודפים, מקבלת ממנה את העודף. שיש לה לתת. במפלגה שקיבלה 3.5 מנדטים, ולא עברה את אחוז החסימה, הקולות הולכים לפח. ולא ניתן להעביר אותם למפלגה אחרת. ומדובר בעוד סף, בעוד מצוחה מאוד גבוהה שצריכות לעבור במפלגות הקטנות. אם אמרנו שחיזוק השיטה או חיזוק המשטר, הוא דווקא דרך חיזוק המפלגות הקטנות, אז אם אתה תאפשר להם תקווה לעשות הסכם עודפים עם מפלגות שלא עברו את אחוז החסימה, אלה שכן עברו, ויכולות לתרום להם ממש 3 מנדטים, כל הדנ"א והבכי שהם בגוש הימין על זריקת מנדטים לפח, בהתחלה של פייגלין, ואז כי הוא התחיל לעלות, מאז אחוז החסימה כבר הפסיקו עם זה, אבל הסכנה שלא לעבור לא תהיה כל כך גדולה. אפשר גם לתרום אותה, וככה גם להראות לאיזה גוש אתה שייך. אולי זה היה מאוד מעצבן את סבתא של פייגלין, אבל הדבר בטח היה תורם ליציבות ולאפשרות של יזמים פוליטיים להצליח, מבלי לשלם מחיר גדול.
טוב, עם ההצעה המאוד מעניינת הזאת, נראה לי שנסיים את הפודקאסט. טוב, עד הפעם הבאה.
תודה רבה, אתה.
נהניתם מהרעיון? הצטרפו כמנויים בהוראת קבע בקישור שבתחתית הפרק. ותקבלו את הפרקים המלאים לפני כולם, שיעורי זום שאני מעביר פעם בשבוע על פילוסופיה פוליטית, כלכלה ואסטרטגיה, ופרקים נוספים שלא מפורסמים לציבור הרחב, במיוחד בשבילכם המנויים. נתראה בפרק הבא.